תראו חברים שלי, בשבוע שעבר יצרנו משבר אמון. אני מתנצל, עברנו דרך מאז, ליה ואני אמנם לובשים את אותם בגדים, אבל כמות המים שזרמה בנהר, גרמה לחלק מהצלעות הנשיות בפודקאסט להתנצל, לבקש סליחה, להתנהגות תוקפנית.
יש לך את זה מוקלט איפשהו, או שזה רק דברים שאתה זורק?
לא, זה מה שנאמר, היו עדים בחדר, אביב היה בחדר, הוא תכף יגיד שזה מה שקרה, אבל עכשיו, אני יודע, חיכיתם רביעי, עבר שבוע, אני אחזיר אתכם לסיפור, אנחנו הבאנו מישהי, פעם ראשונה, מאוד מאוד חכמה, שיודעת להסביר לנו מה קורה בחיוותים במוח שלנו, כשאנחנו חווים אנרגיות מיניות, התקשרויות מיניות, מערכות יחסים, וכל כך הרבה מעבר. אם עוד לא שמעתם את הפרק של שבוע שעבר, לכו לשם ותאמינו לי, זכיתם, כי תוכלו לשמוע את זה back to back.
שזה, אין את זה לכולם היום.
אבל לכו תשמעו, ועכשיו אנחנו צוללים חזרה לחלק השני של הפרק עם דוקטור ליאת יקיר. בהצלחה.
אז אותי מעניין לשמוע, יש מה לעשות, נגיד, להילחם בנטייה שלנו, אז לרצות חידושים וכאילו ודברים, מה אנחנו עושים כדי לטפל בזה במערכות יחסים?
שאלה מצוינת. שאלת השאלות.
כן.
איך משמרים את החשק לאותו בן אדם? כי אנחנו מבינים את הערך הגדול של מונוגמיה, היא נותנת לנו יציבות ושגרה, שזה לא דבר רע, והיקשרות עמוקה לבן אדם אחד לאורך זמן, תמיכה, ביטחון כלכלי, ביטחון חברתי, זה טוב לנו, כן. מצד שני, החסרונות של המונוגמיה, אין ריגוש, יורד הריגוש בצורה מאוד משמעותית, יורדת האירוטיקה, זאת אומרת, אנחנו כבר לא... אנחנו צריכים להכריח את עצמנו לפנטז על הבן זוג. אז זה הדאונסייד, זאת אומרת, אנחנו מאבדים את האלמנט הזה של הדופמין, של הריגוש, של ההתפעלות, שמישהו מתפעל ממני, כי שמי שמכיר את כל הצדדים שלי, כבר לא סוגד לי, כן? כמו בהתחלה, זה כבר לא סגידה, זה משהו אחר, זה יותר משפחה בעצם. אז אנחנו רוצים את זה ואנחנו רוצים את זה.
כן.
כן.
עכשיו, קודם כל ההבנה שאי אפשר להשתוקק למשהו שכבר יש לנו, בסדר?
זה חשוב ממש.
אי אפשר.
כי יש גם ציפייה, כאילו את מרגישה שמה, או אתה מרגישה שם שאתה כבר לא רוצה אותו דבר, וכאילו זה קשה.
אז יש לך איזושהי אחריות להרוז לעצמך מחדש את למה אתה אוהב את זה, או למה זה מדליק אותך.
הנה זהו, נתנו לנו עכשיו את ה...
אז קודם כל להוריד את התסכול, בושה ואשמה, כמו שאמרת. זאת אומרת שאני, כי אני, כי זה ביולוגיה, זאת אומרת, כי אני מתגעת בזה, ואני אומרת, רגע, אני משפחת אליו פחות, לא בא לי כל כך. והעלה הוא בא לי, בעבודה, הוא נורא נחמד, נראה טוב וכזה זה, ואז אולי אני אוהבת אותו ולא אוהבת אותו יותר, אולי אני כבר לא אוהבת את הבן זוג שלי, וזה לא קשור לאהבה. להבין שזה חלק מהביולוגיה, זה ברור שבאיזשהו שלב, לחלק זה קורה אחרי 5 שנים, 10 שנים, שלב ההתאהבות בכלל אורך בין 6 שעות ל-2 שעות. הפרפרים בבטן, והפרפרים הם סרוטונין בעצם, הפרפרים בבטן והריגוש והכל והדופמין הגבוה.
הוא יכול להמשיך עד שנתיים? בערך,
עד שנתיים.
ואז מה קורה
לרוב
בעצם?
לרוב האנשים שנה, זאת אומרת, השלב של ההתאהבות יש לו הרבה תופעות לוואי, של התמכרות, של סמים. אהבה זה סמים. דופמין בעולם הסמים זה קוקאין, אוקסיטוצין זה MDMA, חזק, אקסטזי. סרוטונין זה ציפרלקס, פרוזה, כל החברה האלה. חומרים חזקים. כשאתה מקבל אותם בבת אחת, מבן אדם אחד, אתה מכור. אז זה מתבטא ב-OCD, רצון לשלוט, אובססיביות, רוצה אותי, לא רוצה אותי, למה התקשר, למה לא התקשר. כל זה עובר אחרי שנה, וזה נהיה יותר מוכר ורגוע.
מה קורה אבל אגב אחרי שנה? למה אנחנו עדיין אוהבים מישהו אם זה כבר לא בהתאהבות?
האוקסיטוצין נשאר.
האוקסיטוצין נשאר.
הדופמין ירד.
אגב, אם כבר התאהבת...
הדופמין הוא ההתמכרות.
הבנתי. ואם כבר התאהבת פעם במישהו, ואת אוהבת אותו, את יכולה להפסיק לאהוב אותו, שזה תמיד משהו שאפשר להחזיר עם עבודה נכונה?
אם אני כבר, לא, אם אני כבר לא אוהבת אותו לגמרי,
זה קורה.
זה קורה. זאת אומרת, בגלל זה אני אומרת, האויב הכי גדול, כאילו, ההפך מאהבה זה לא שנאה, זה אדישות. כי שנאה זה אירוטי. זה אחד מהמנועים האירוטיים, זה דוחה ומדליק, זה אמביוולנטיות. הוא מעצבן אותי, אני לא יכולה לסבול אותו.
כל הספרים האירוטיים.
לזוגות שיש להם את הריבים בפיק, ואז את האהבה בפיק, זה זוגיות טובה יותר מזוגיות שהיא פשוט ה... מישהי אומרת, אני פשוט רוצה את הבחור הטוב שיואב אותי.
שלא רבים בכלל.
זהו, זה לא טוב.
זה לא טוב.
שוב, תלוי למי.
אתה צריך את החיכוך?
צריך, חייבים את החיכוך. איזה קטע. מריבה, זה דבר מצוין לביולוגיה שלנו, כאילו לחשק המיני שלנו. וזה אני מאוד אוהבת לריב, זה חשוב, זה חשוב. כי אדישות, זאת אומרת שכבר, הבן אדם זה לא עושה לך כלום. גם אם הוא, זה לא מעצבן אותי יותר, אז אין רגש. רגש זה מה שמניע את המערכת הזאת. וריב מייצר הרבה טסטוסטרון והרבה אדרנלין. אנחנו כאילו מפחדים ממאבקי כוח. אבל זה מצוין, מאבקי כוח זה אירוטי. מה יש בכל הפורנו אם לא רק שליטה וכוח ודומיננטיות? אז מה אנחנו עושים בריב? רבים על דומיננטיות. והריב הזה, החיכוך הזה בעצם מעלה אדרנלין, ואדרנלין יוצר שוב את העוררות המינית.
אז מבחינה ביולוגית חשוב לריב, כאילו, במערכת יחסים.
כן, וזה לא עניין של סקס פיוס, זה לא הקטע הזה, כי מי נרגע יותר מהר לדעתכם במריבה?
גבר.
גבר. הוא לא יודע אפילו על מה המריבה, זה מאתמול, זה חדש.
הוא מרגיש
מבולבל. אני לא יודע, אני גם נקלע לסיטואציות לפעמים, אני אומר, אני לא זוכר על מה התחלנו בכלל. אני רציתי לשבת לראות מכבי.
80% מתחילה. וגם נרגעת יותר לאט. רמת הקורטיזול בדם נשארת יותר זמן. וכשקורטיזול עדיין גבוה, מגע נחווה ככאב. מה אתה נוגע בי עכשיו? זה לא קשור לכלום. עוד לא פרקתי. עכשיו, הוא חווה, הוא מבחינתו כבר המריבה נגמרה לו, אז כאילו הוא נוגע, רוצה לחזור לקשר, והוא חווה דחייה. אז היא לא אוהבת אותי, היא לא נמשכת אליי, היא לא רוצה אותי. אז פה המריבה יכולה להוביל אותנו להתרחק. ולכן מאוד חשוב להבין את זה, ולהבין שזה לא שהמריבה מיד תוביל לסקס פיוס. בעצם המריבה היא ההזדמנות להעלות את הרגש, וזה שהבן אדם מעצבן אותך, זה מצוין. זה אומר שהוא עדיין עושה לך את זה. אז זה טוב להתעצבן, וזה טוב לריב, וזה גם בריא לכעוס. אני אומרת, בוא נשנה את איך שאנחנו חווים כעס. כעס זה רגש חיובי. הוא מסמן לי שמשהו בצרכים לא מדויק. אם אני בן אדם שלא כועס, אני בן אדם מרצה. אתה רוצה ככה, אז אני אהיה ככה. את רוצה ככה, אני אהיה ככה. רק לא להצבן אף אחד. כעס אומר שרגע, משהו פה לא נכון לי. וזה מאפשר לדבר, וזה מאפשר לפרוק, וזה מאפשר להבין איך האחר מרגיש, ומה הציפיות שלנו אחד מהשני. מה שחשוב זה תוך שעה וחצי חוזרים לקשר.
איך עושים את זה עם בנות?
לא, עם סקס. חוזרים רגע לקשר. מילות קסם לגברים, לפיוס, כי על זה צריך להתאמן. על הזמן שמתפייסים, לא על זה שלא רבים. אני לפעמים אומרת, בטיפול זוגי אומרים איך, לא, איך לריב פחות. לא, למה להרוס לאנשים את החשק גם ככה בעייתי שיש לנו? כן לריב, רק לקצר את הזמן לפיוס.
מילות קסם שהדוקטור רשמה. כן, בבקשה.
אני אוהב אותך. אני מבין אותך.
שנייה, היה לי תוספת זמן בתיכון. אני מבין אותך.
וואי, זה טוב. זה טוב.
אני מצטער.
אוי, זה נהדר לך לשמוע את זה.
על כלום.
על כלום, באמת.
זה כיף להתנצל. זה
כן, זה נהדר לנו.
ואת צודקת.
אוי, זה מדהים.
ואם אפשר, רזית ואת נראית מדהים.
זה משלם.
לא שמתי לב כמה רזית. מה עשית בזמן האחרון?
כן, ואגב...
זהו, נגמר הסיפור. לא משנה על מה התחילה המריבה, על זה שהגרביים על השטיח, זה הכל שטויות. מתחת לזה יש רצון.
אבל אני צריכה להרגיש שאני...
מתכוון לזה.
שמה הקאץ', שמה הקאץ'.
אני מבין אותך, הוא החשוב, כאילו, אנחנו זקוקים לתיקוף.
נכון, נכון.
וזה התיקוף, שהיא לא משוגעת, אני לא הזויה, זה לא הזוי.
נרשם והולך ליישם ולהתקן בתוצאות שלי.
רגע, אגב, אז אם אנחנו חוזרים...
מחוות פיוס גם יכולה להיות איזה מגע, וכן, איזה מחוות פיוס טובה.
זה תמיד נחמד. אבל רגע, אז מה אנחנו עושים בזוגיות ארוכה מבחינה ביולוגית כדי לשמור על...
אז זהו, אז קודם כל, לריב ולקצר את הזמן לפיוס, לא לדבר כל היום או לא לדבר יומיים, זה מאוד מרחיק. זה המון קורטיזול, כי כל אחד בסרט בראש.
נכון.
אנחנו צריכים לחזור לקשר, אז לקצר את הזמן למריבה, שעה וחצי זה המומלץ, קורטיזול בדם עד 45 דקות.
יפה.
אז לתת לו להשתחרר, כי כל עוד הוא גבוה, אנחנו בחיים לא נגיד סליחה. זה לא יכול לצאת, המתנצל. צריך לתת לו לרדת. מה עוד? נידה זה הסטארט-אפ של היהדות. בעיניי, צריך את הביחד, אבל גם את הלבד, ובנידה זה בדיוק מחובר למחזור החודשי, כאילו, עכשיו אתה לא נוגע בי, לא צריכה מגע, לא רוצה מגע. זה בסדר. שוב, לא חייבים לשמור נידה ולהיות דתי. אני לא דתייה, אבל אני חושב שיש בזה גאונות. כי בניסוי שהראו את אפקט קוליג', את הרוויה המינית, בעצם לוקחים זכר ומציגים לו נקבות, וכשמציגים לו כל פעם את אותה נקבה, כל 4 ימים היא מתייחמת, אז לוקח לו בהתחלה 2 דקות, 3 דקות, 4 דקות, בפעם הרביעית כבר לוקח לו 15 דקות לגמור, בפעם השמינית הוא לא מתקרב אליה בכלל. וכשמציגים לו כל כמה ימים בחורה חדשה, חמודה חדשה, נקבה, אז הוא נשאר על 2-3 דקות. וממשיך עד אפיסת כוחות ומוות, כל עוד יביאו לו נקבות. זה אפקט קוליץ'.
וואו.
אבל, וגם לנקבות יש את זה, כן? בואו לא... גם לנו, גם הן רוצות את אותו אחד, אבל מדי פעם דוגמות בכלוב אחר מה חדש, כי כל פעם מחליפים להם שם איזה זכר חדש, ויש להם את אותו זכר. אז גם הם... אבל האפקט קיים בנקבות, אך מתון ביחס לסחרים. זה היה... אז טסטוסטרון הוא זה שגורם לזה, כי כשמסרסים את הסחרים ומוציאים את האשכים, האפקט נעלם. רוצים את אותה נקבה. אז זה לא נעשה, זה לא בטיפים. לא נסרס. הדרך שהם מצאו את הסיגנל, איך עובר הסיגנל, איך הוא יודע שהיא חדשה או לא חדשה, הם ערכו את הפרשות הווגינה של החדשות על אותה אחת, ואז הוא מזהה אותה כמו חדשה. גם זה לא בטיפים. גם את זה לא נעשה. כן, זה בריח, זה הפרומונים. הוא מריח משהו חדש, ואז הדופמין שוב עולה. אז, אבל, כשהרחיקו אותם אחד מהשני לשבוע, הם זיהו אחד את השני כמו חדשים.
יואו!
אנחנו צריכים ריסט, מרחק.
מטורף.
ולכן דווקא זוגיות כזאת שמישהו נוסע פעם ומילואים.
איך עושים באמת בזוגיות שזוגות גרים ביחד? איך את שומרת על זה?
אז זהו. אז קודם כל, אם נדבר על פרק ב', מחקר מראה שלא לגור ביחד עדיף בפרק ב', כי יש גם הרבה גורמי סטרס, ילדים ממשפחה, כאילו מהניסויים הקודמים, ובקיצור, דווקא לא לישון כל הזמן, כל יום ביחד, אבל עכשיו שאנחנו כן ישנים ביחד, אז קודם באמת חשוב הריחוק מדי פעם, זאת אומרת, להתגעגע, אנחנו צריכים להתגעגע את הכמיהה, את הרצון, ולכן חשוב הזמן הפרטי. אם אפשר היה ליישם בעיניי את הסכם הגירושים בתוך הניסויים, זה היה מושלם, שבת שלי, שבת שלך. כאילו אפשר לעשות השבת ביחד, אבל יש שבת שהיא שלי, וואו. יש זמן שלי עם עצמי בלי רגשות אשמה. זה אחד המתנות שאפשר לתת לבן זוג, טיפה קנאה זה בריא, טיפה קנאה, כן? היא הולכת עכשיו למקום שאני לא יודע עם מי היא תהיה, מה היא תעשה, אני לא מדברת על בגידות, זה יכול להיות עוול מאוד מאוד גדול לבן זוג, תלוי אם הזוג נכון. מסכים או לא מסכים, כן? אבל בגדול אם הבן זוג לא יודע ושקרים וזה, זה בלגן שלהם. אמון זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל עצם זה שהבחורה שלך התלבשה יפה והיא הלכה לאיזה מקום, זה טיפה מעלה את ה... וקנאה זה מעורר, זה אירוטי, כן? כי שוב, יש פה אמביוולנטיות. כן. אני רוצה אותו פה, זה מעצבן ומדליק באותו זמן, כאילו בזה שהוא עכשיו, אני לא יודעת...
במקום אחר.
אני לא יודעת עם מי הוא פוגש ומה הוא עושה ועם מי הוא נמצא. אז הקטע הזה של העצמאות, זאת אומרת, להיות ביחד, אבל כל אחד לחוד. כל אחד יש לו, כששואלים אנשים מתי אתה הכי נמשך לבן זוג שלך, אחרי 15 שנה ביחד, הם בדרך כלל אומרים שהוא באלמנט שלו, שהוא בדבר שלו. זאת אומרת, נגיד אם אתה זמר, אז שאתה מול קהל, או שהבן זוג שלך עושה את מה שהוא אוהב, וכשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים וטוב לנו, אז אנחנו פורחים. אז אם זה התחביב שלך, או אם זה הדבר שלך, או שאת עם אנשים, וכשמישהו אחר מסתכל על בן הזוג. זאת אומרת, שם אנחנו
כשאתה.
וואי, מצחיק.
כשנוסעים בבר, ואני רואה שאיזה מישהי כל מה מסתכלת אליו, זה...
קבלי רעיון לעסק, אנשים זרים שבאים ובקזואליות, שמים בכזה בנימוס, מחליפים מבט, קריצה. זה סקס מטורף, יש לזוג שחוות, זה אחר כך.
הסתכלת עליה? לא, הסתכלת עליה. אז כן, אז הדבר הזה של הביחד ולחוד הוא מאוד חשוב, כאילו לשמור על מי שאנחנו, כי לפעמים יש לנו נטייה כזה, טוב, יאללה, זה מוכר, נכון? זה כמו כבר הופך להיות סוג של משפחה.
נכון.
ואני רוצה להיות הכי מי שאני, כאילו, הכי בנוח וטוב לנו בבית. אז אני אומרת, הדבר הזה של לשמר תחביבים, ריגושים, עניין, וגם אני אומרת, הדופמין לא חייב לבוא מבגידה. דופמין זה החומר שאנחנו זקוקים לו, זה מייצר לנו משמעות, והוא לא חייב לבוא רק מסקס. הוא יכול לבוא באמת מזה שנגיד אני כבר באותה עבודה 15 שנה, וזה כבר לא עושה לי את זה. אז דווקא באמת למצוא משהו חדש, משהו חדש ללמוד, משהו חדש לעשות, אנשים חדשים להיות איתם, לבלות איתם. זה פתאום ירים לי את הדופמין. כי רוב הבגידות זה לא בשביל הסקס.
נכון.
זה בשביל הריגוש הזה של מישהו שמחכה לי, מישהו שולח לי הודעות, מישהו שרוצה אותי, הדבר הזה שהוא לא השגרה.
כן.
אז אפשר לשבור שגרה גם בעוד דרכים, וככל שאנחנו טוב לנו עם עצמנו, אנחנו, יהיה לנו טוב עם הבן זוג, כי אמרנו.
אגב, אז בעצם אני יכולה לאהוב מישהו ולא להימשך אליו.
כן.
וזה משהו שצריך לעבוד עליו בעצם.
משהו שצריך לעבוד עליו.
יש לך גם אנשים כאלה, את יודעת, ביום יום שלך, אנשים שאת מאוד... לא חייב להיות שהיה לך מערכת יחסים זוגית בשביל שמאוד תאהבי זכר שהוא לא קשור אלייך קשר דם ועדיין כאילו...
כן, זה שונה אהבה במוח, נגיד, איך שרואים במוח, זה שונה אהבה רומנטית ואהבה לחבר טוב, נגיד?
זה אותו חומר אוקסיטוצין, אבל ברומנטית יש גם את המיניות, את המשיכה המינית. אז זה דבר נכון שאמרת, זה שוב אחד הטיפים. מערכות יחסים עם אנשים שאינם בני הזוג. זה מאוד חשוב, מהמין השני. זה אנרגיה, אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית.
נתנו כיף.
זה מאוד מאוד חשוב. כי זה לא, אמרנו, זה לא הסקס, זה הקטע של האנרגיה, של האסטרוגן והטסטוסטרון. ושוב, יש לנו נטייה, שלא יהיה לך ידידות, שלא יהיה לך ידידים, שלא יהיה לך אף אחד חוץ ממני. ואז אנחנו במו ידינו גומרים את הדחף.
אתה בונה לעצמך את הכלא הפרטי שלך, של חוסר משיכה.
של חוסר משיכה. הזוגות שיש להם פייסבוק משותף והכל משותף וזה, גם המשיכה תהיה, אני עוד בעידן הפייסבוק, באינסטגרם לא ראיתי עוד שיש משותף. אבל הקטע הזה של to merge, כאילו, להיות אחד. זהו, ואז גמרנו.
אז לא, זה חשוב להיות מיחידים. עכשיו, בנושא האחרון שאני רוצה שניגע בו באמת לסיום, זה המקום הזה של תחושות בטן, בתוך מערכת יחסים וגם כלפי אנשים חדשים. אני כל כך הרבה פעמים שומעת חברה שאומרת, אני אוהבת אותו, אבל משהו מרגיש לי לא נכון, או אני אוהבת אותו, אבל הראש אומר משהו אחר, אני נמשכת אליו, אבל זה נראה לי לא טוב להיות איתו. איך אנחנו, איך זה עובד תחושת בטן בכלל, בתוך מערכת יחסים? ואיך אנחנו יודעות מתי להקשיב לה? אני אומרת, אנחנו, כאילו, כן, זה גם גברים, אבל נשים הן אינטואיטיביות יותר, אני חושבת.
אז זה מוח המעיים. בואו ניתן לו כבוד. יש פה 90 מיליארד נוירונים, כאילו וחצי, אבל יש לנו גם במעיים, וזה 500 מיליון.
וואו.
זה נקרא המוח השני. וכשאנחנו אומרים שאנחנו חושבים מהבטן, פועלים מהבטן, מרגישים בבטן, זה אמיתי לגמרי. מוח המעיים, אין שם מחשבות, יש שם רק תחושות ורגשות. יש שם קולטנים לכל סוגי הכימיקל. רגש זה שינוי במצב התודעה בעקבות הפרשת כימיקלים. זו הגדרה של רגש. ובמוח המעיים יש קולטנים לכל סוגי הכימיקלים של הרגשות. 90% מהסרוטונין נוצר במעיים, לכן אושר זה קודם כל אוכל טוב. אבל אנחנו מרגישים את זה בבטן. המוח הזה מייצר תחושות, אנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת, וזה לא רק החלק הזה שמנתח וחושב, גם מידע עובר למטה, יש ציר של מידע שעובר בין האמיגדלה ומוח המעיים.
שהמגדלה אמרנו?
זה בלוטת ניהול הרגשות כן. שלנו. זה החלקים הלא מודעים. כל זה, 95% מה שקורה לנו אינו מודע.
כן.
ואז יש ביניהם איזה תקשורת. נראה לך, לא נראה לך, מזיעים לך, לא נראה לך.
כאילו זה בכלל מהבטן מגיע. מהבטן. זה ליטרלי מגיע תחושת בטן.
נכון, זה בעצם הפרפרים האלו, ההתכווצויות, חרדה. משמין? זה בבטן.
על המעיים?
על המעיים. מעצבבים את המעיים 500 מיליון נוירונים.
סקטה. טוב,
בעלי חיים אחרים זה המוח, כאילו שאם, סליחה על הדימוי, אבל אם קורטים לתרנגולת את הראש, היא ממשיכה 10 דקות להמשיך, כאילו, כאילו לא קרה כלום. מי מנהל את זה? מוח המעיים.
מוח המעיים.
המוח של הציפור הוא קטן, כאילו פה למעלה אין לה הרבה. זהו, זה אינסטינקטיבי. אז יש שם כאילו וחצי של חיידקים, שגם הם דרך אגב, שמתנשקים, זה החיידקים למטה שם, אמרו למוח המעיים, תשמע, לא נראה לי, נראה לי, כי זה בעצם בודק את המצב הבריאותי והגנטי. נשיקה זה סקרין בריאותי גנטי מאוד חשוב.
אז כשאנחנו מתנשקים בעצם, הגוף שלנו בודק אם האדם השני הוא בריא ומתאים.
זה הכי לא מודע, כאילו, זה האזורים שבכלל אין לנו מושג מה קרה שם.
אז אנשים שמעשנים הם נשיקה פחות טובה?
אז זה יעורר את יכול לעורר את דחייה, יכול להיות שאצל מעשנים ומעשנים זה יותר יהיה בסדר, אבל מי שלא מעשן תואם ומריח,
זה
יכול ליצור איזושהי תחושה, כי זה חיידקים שונים. גם אנשים שמעשנים, בגלל כל החומרים שיש שם, זה משנה את אוכלוסיית החיידקים במעיים.
וואו.
אז בקיצור, אז מוח המעיים חלק בלתי נפרד. אני בכלל אומרת שאנחנו קודם פועלים מהבטן, ואחר כך החלק הזה עושה רציונליזציה ללמה עשיתי את מה שעשיתי. אבל פעלתי מהבטן, וגם גברים פועלים מהבטן, זה כולנו אותו דבר במובן הזה, אנחנו פשוט יותר יודעות אולי להגיד
שזה... ואז אנחנו מצדיקים את הנרטיב דרך המוח.
בדיוק, זה מה שאני טוענת. אני טוענת שרוב ההתנהגות היא לא רציונלית, מן הסתם, 90% זה מהבטן, והחלק הזה אחר כך מסביר, כאילו למה המגדלה והמוח המעיים הובילו אותי להעיף סתירה פה למישהו ברחוב, ובעצם זה הייתה אשמתו בכלל. או עכשיו, במערכות יחסים, טוב שהזכרת את זה, כי בדרך כלל מדברת על תחושות בטן בעולם של, אתה יודע, תקבל החלטות והכל. דווקא במערכות יחסים זה מאוד חשוב, כי כאן הבטן יכולה להוביל אותנו להיות לבד. כי מטרת מערכת העצבים, מערכת העצבים שלנו זה 135 מיליארד נוירונים. 90 פה, 500 מיליון פה, ובלב יש מוח קטן. שיוצר כאב, שולח סיגנלים של כאב כשנפרדים. כשאנחנו אומרים שנשבר, הוא שבר לי את הלב, או היא שברה לי את הלב, היא שברה לי את הלב.
וואו.
הלב שולח מסרים של כאב, ואפילו תאים יכולים למות שם, זה נקרא סינדרום הלב השבור.
לא נכון.
צלקת, הלב משנה את צורתו בגלל פרידה.
זה מטורף.
עכשיו, מוח המעיים והמוח של הלב אחרי פרידה אומרים, את הדבר הזה בחיים אנחנו לא חווים שוב. זה כאב לכל דבר. למה מערכות יחסים זה הכי חזק? כי אנחנו יצור חברתי, ומישהו פה נתן לי מלא אוקסיטוצין שנה וחצי, לא יודעת, שנתיים של קשר, את כל ההורמונים הטובים, ואת כל האוקסיטוצין הזה, והתחבקנו, והתנשקנו, ורבנו, והשלמנו, ופתאום יום אחד הוא בא ואומר לי, לא בא לי עלייך יותר, אני הולך למישהי אחרת. זה דיזאסטר למערכת העצבים. אין דבר שהוא יותר, כאילו, יותר טוב תיקח סכין ותתקע לי בלב. שזה בעצם אותו דבר. המוח שולח מסרים של כאב כל כך חזק, שיגרום לי לתחושת בטן לא טובה מגברים באופן כללי, מגברים שנראים כמו הבן זוג שלי באופן כללי, או עם השם שלו, או משהו שיהיה דומה. עכשיו, אני אגיד לעצמי בראש, לא כל הגברים ככה. אבל המוח אוהב קטגוריות, להכניס דברים למגירות. כל האשכנזים קרים, כל הזה, אנחנו מתים על זה, כי זה עושה לנו סדר בעולם. אנחנו לא אוהבים כאוס, אנחנו אוהבים סדר. שליטה ויציבות וודאות. אם אני פגשתי בן אדם ואני יודעת לשים אותו בקטגוריה, הוא סיני, אז הוא בטח כזה ובטח כזה ובטח. זה עוזר לנו, נכון?
נכון.
אז אותו דבר, אם זה יכאיב לי, עכשיו, יש לנו הרבה יותר מנעד רגשות לשלילי. המוח מתוכנת להתעסק ברע, לחשוב על הרע, להתמקד ברע, לזכור את הרע. ולא להתמקד בטוב בכלל. הורמון אהבה 6 דקות נשאר בדם, לכן כל היום צריך לחבק ולנשק ולפרגן, והורמון הסטרס בין 20 ל-40 דקות.
אשכה.
את תזכרי את מה שעשה לך רע, ותשכחי מהר מאוד את כל הטוב.
את מה שעשה טוב.
ולכן אחרי פרידה, הסיכוי שלנו לייצר לקבל תחושת בטן טובה מבן אדם, תלך ותהיה יותר נמוכה ככל שנחווה טראומות ממערכות יחסים. בגלל זה אני לא אוהבת את האפליקציות של ההיכרויות, כי הן יוצרות הרבה טראומות. וכל מערכת יחסים רעה שחווינו, יוצרת צלקת במערכת הצבים שלנו במרכאות. יכול להיות באמת, כאילו, פרידה קשה, תיצור צלקות כבדות. עכשיו, המטרה של מערכת הצבים זה למנוע כאב. אנחנו המצאנו מילים כמו הגשמה ואהבה ופוטנציאל. בטבע יש סי לשרוד.
נכון.
ולשרוד זה אומר לא רע.
אף אחד לא ביקש להיות מאושר.
מי רוצה שתהיה מאושר בכלל? תעביר גנים ושלום. כן. תודה רבה, עשית זהו. את שלך.
כאילו
אף אחד לא רוצה שתהיה מאושר.
מאושר. כן,
זה רק אנחנו המצאנו.
זה לא לכאוב. וואו. בעיקר לא לכאוב. עכשיו, אם חווית כאב במערכת יחסים, תחושת הבטן הרבה פעמים תהיה, ובייחוד בן אדם חדש, אין לך מידע עליו, אין שום נתונים, הוא נראה טוב, הוא נראה נחמד, מה אני יודעת? הוא יכול לשבור לי את הלב בדיוק כמו שהוא שבר לי את הלב. אני אחפש כל רמז במילים שלו. הנה, הוא בטח פרפר. ראית? אני שומעת כבר שהיו לו מלא מערכות יחסים, זהו פסול. אני שומעת זה פסול. לפעמים גם לפסול על שיניים ועל זה, אבל זה בעצם אומר שחוויתי המון כאב, אף אחד לא פוסל על שיניים.
נכון.
בגדול, אבל אם חוויתי הרבה מאוד כאב מהיצורים האלה עם הטסטוסטרון או האסטרוגן, היצורים האלה שבאים, לוקחים לך את הלב, שוברים לך אותו ואפילו לא שולחים הודעה. זהו, אני גמרתי אתכם. עכשיו, אני רוצה אהבה, נכון? וגם כולם אומרים, תמצאי זוגיות, את צריכה זוגיות, ולמה את לא זוגיות? עכשיו, לבד הכי טוב.
כי לבד את לא יכולה להיפגע, זהו.
בואי נחזור הביתה, אני אקח את הגלידה הזאת, אני ואת ביחד, מה את צריכה עכשיו את ההוא?
מי צריך מישהו שישבור לב?
ישבור לי את הלב, ימכור לי מחמאות, ימכור לי זה, ואחר כך ישבור אותי. אז לכן אני אומרת, לא להקשיב תמיד לתחושות הבטן, ממש 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 לא. בייחוד אם חווינו טראומות, אירועים כאילו בעבר, ובייחוד אם אנחנו עכשיו אחרי פרידה, הבטן תגיד, מי צריך את זה בכלל? בואי נלך עם חברות יותר טוב, או עם הידידים או היזיזים, שזה מוכר ולא מחייב, נכון. והכל טוב. למה אני צריכה את הדבר הזה עכשיו? להתאהב, לתת את הלב, עוד פעם לשבור את הלב. אז לשים לב לזה, כי אני אומרת, התחושה, וגם בתוך מערכות יחסים, טריגרים, בגלל זה אנחנו חוזרים לטריגרים. טריגרים כן. זה בטן.
ואולי גם לעצור ולשאול את עצמך, כשאתה מרגיש משהו בעצימות מאוד מאוד גבוהה, למה אני מרגיש ככה?
כן.
למה, מה הדליק אותי פה ככה?
מה אנחנו יכולים לעשות, אגב, כדי לדעת מתי להקשיב?
קודם כל, המודעות היא מאוד מאוד חשובה. שנייה רגע, אני רוצה להבין עם עצמי, האם אני עכשיו פועלת מטראומות עבר. קודם כל, להבין שאם אני לא אאבד את זה, את הטראומות האלה, או את האירועים האלה, אני לא אוכל, יהיה קשה מאוד להמשיך הלאה. גם הטריגרים יופיעו, וגם אני לא אתן צ'אנס לאנשים, או שאני אפסול אותם על ההתחלה, או שכבר נתחיל מערכת יחסים, ואני אחפש מה לא בסדר. אני פשוט אעשה להם מבחנים. כל היום אני אעשה מבחן, כי אני נחוויתי. ואני לא רוצה להיפגע, הלב לא רוצה להיפגע שוב. אז קודם כל לעשות עיבוד, מה היה שם, מה חוויתי, כי ברגע שניתן מקום לרגשות, אנחנו לא, זה לא שיהיה דף חלק, אף פעם לא יהיה דף חלק. כל דבר שחווינו נרשם בגוף, אבל אנחנו עושים לו הורדה של העצימות, הקהיה. ברגע שאתה נותן לרגשות מקום, ועושה איזה תהליך של עיבוד, עם ליווי זה הכי טוב, כי באמת המערכת הצבים, אתה רוצה לשמור עלינו, כאילו, מלחוות כאב, ולא שנהיה מאושרים, ונמצא אהבה. מי צריך אהבה? עדיף לבד. כאילו, אפשר מדי פעם מגע לקבל, כולם רוצים מגע, כולם נותנים מגע. אבל לתת את הלב, זה כבר סיפור זה אחר. זה משהו אחר. אז בוא, אפשר לייצר גם, בגלל זה אנחנו רואים את ההתפתחות של תסמינים של התקשרות חרדה, או התקשרות נמנעת, אחרי מערכת יחסים רעילה וכושלת, או חוויה של כאב. חרדתיות זה בעצם כל פעם לדמיין את הגרוע מכל, ולעשות המון מבחנים, ולקבל כל הזמן אישורים, לצרוך אישורים שבאמת זה עובד, זה באמת רוצים, או הימנעות של לייצר קשר שטחי. מי אמר שצריך להתאהב? אפשר לייצר מערכת יחסים שאין בה הרבה אינטימיות רגשית. יש בה פיזיות, יש בה חברים, את יודעת, זוגיות נותנת לנו הרבה ערך לחיים.
נכון.
כי זה כיף להיות עם בן זוג, לעשות איתו דברים וללכת למקומות, אבל לא חייבים אינטימיות רגשית, אז זה הנמנעים. שמייצרים מערכות יחסים שטחיות, כדי שאם ניפרד, אף אחד לא ישבור לי את הלב. אני דואג לעצמי, אני עצמאי, כי בדרך, אני אומרת גברים ונשים, כי בדרך כלל רואים שנשים יותר סימנים של חרדות.
וואי.
במערכות יחסים.
זה נכון, זה נכון.
את חושבת?
שמע, גם אני וגם לכל החברות שלי, זה כאילו, זה בדיוק התיאור הזה, של כזה, של לדמיין את הכי גרוע, וזה תמיד יש לנו.
ואז יש לך להפוך להיות מלכת הקרח, כדי לא להתמסר את
המידה? כן, ואז אוטומטית, מנגנון הגנה, כאילו, אז אני אהיה מרוחקת, אז אני אהיה כאילו, אני אזכיר את מי שאני יכולה לבד, אני כאילו, ישר...
זה החרד נמנע, שעובר כל פעם בין המצבים של החרדה להימנעות.
כן, זה מעניין. ואז בעצם, אם כאילו אני מרגישה איזה משהו ואני לא יודעת אם להקשיב לו, יש לי תחושת בטן ואני לא יודעת אם להקשיב, לגבי מישהו, אני אוהבת אותו, אבל אני מרגישה שאולי הוא לא טוב, ואני לא יודעת כי בגדו בי בעבר ואולי זה לא נכון להקשיב לתחושת בטן, אז מה אני עושה עם עצמי באותו רגע?
אז קודם כל לעבור למקום הרציונלי, כי לפעמים תחושות הבטן מצילות אותנו, כן? הרבה פעמים הן גם מצילות אותנו. זאת אומרת, אם אני קולטת אולי התנהגות שנראית לי דומה, אז קודם כל לא לפסול מיד, כי יש לנו באמת נטייה לפסול מהר, להכיר את הבן אדם. להכיר את הבן אדם גם, לא לתת את הלב ישר, הכל בסדר, לא צריך להתאהב על ההתחלה ולהיקשר, הכל בסדר, לבחון טוב. לחפש נורות הזרה, עוד פעם, למדתי נגיד ממערכת יחסים שרעילה, שבאמת שבן אדם לא רוצה לשמוע מה עובר עליי, או לא מתייחס אליי, או נעלם לשלושה ימים ולא חוזר אליי, זה לא מתאים. אז עכשיו לפעמים תחושת הבטן תגיד לי בדיוק את זה אני רוצה, כי זה משהו מוכר ואולי אבא שלי היה כזה, ויש איזה משהו שמושך אותי לאנשים מסוג מסוים. אז יכול להיות שבמקרה הזה תחושת הבטן תגיד לי כן, דווקא את ההוא, ולא את זה שהתקשר והיה נחמד ורצה אותך, דווקא את זה שהתייחס אלייך רע. אז פה אני אבין שתחושת הבטן שלי, או נגיד אומרות אני לא יודעת, אני ידעתי שהוא רע לי אבל נמשכתי אליו.
נכון.
שזה המוח האירוטי, שבאמת מחפש לאו דווקא את מה שטוב עבורנו. ואם אני כבר מכירה את עצמי, ואני אומרת, טוב, אני מעוררת מינית מנרקסיסטים, אז אני מבינה שאני לא יכולה לסמוך על המשיכה המינית. ואני הגיע הזמן לתת צ'אנס דווקא לאנשים שלא עושים לי את זה.
איזה יפה. קשה לעשות את
שלא
זה.
שלא עושים לי את זה.
לעצור רגע קשה. בתוך שיא התשוקה ולהגיד, כן. אני זוכרת מה קורה לי פה, כל פעם נופלת
איזה
בזה.
איזה דבר מודע זה גם, כאילו, אבל קשה. באמת זה מה שמציל, זה גם לדעת להיות מודע למחשבות האלה, כאילו, מתוך המקום הזה.
אם אני יודעת, אני יודעת שגברים כאלה עושים לי את זה, או נשים מסוג מסוים עושות לי את זה, ואני יודע שכבר חוויתי שזה לא היה טוב. ואנשים שאני בוודאות, כי יש לנו יצר הרס עצמי, הוא קיים, בייחוד אצל אנשים שחוו הרבה טראומה, אז יש יצר של הרס עצמי, ורק אם אנחנו מודעים לו, אנחנו יכולים להפסיק את זה. עכשיו אתה שואל, נכון, איך אני יכול להימשך למישהו שאני לא נמשך אליו? כאילו, איך אני יכול בסופו של דבר להישאר? אז אני אומרת שרגע לא, שתיק את הקול הזה של אני לא נמשכת אליו. או אני לא נמשך אליה.
מה, ולחפש ולהבין, להדיר אותו?
קודם כל, לתת רגע, בן אדם, רוצים להכיר בן אדם, okay. בסדר? זה לא חייב להיות כן או לא ישר על ההתחלה. כמו שאמרנו, אין אהבה ממבט ראשון, יש משיכה מינית. אז לא הייתה משיכה מינית. בדרך אגב, אתם יודעים, בסקר שעשו בקרב אנשים שנשואים וטוב להם והם בסדר ולא חושבים להיפרד, כמה נמשכו אחד לשני בדייט הראשון?
40%?
כן, משהו כזה.
אשכרה.
כן, 40-45%.
פחות מחצי, והם המשיכו והתחתנו
והם מאושרים. כי הם אמרו, טוב, הוא לא כזה נורא, וזה, אולי היה חמוד.
כן, 50%, כן.
אסף אותי, פתח את הדלת, שילם את החשבון, היה מצחיק טיפה.
כן.
ומה קרה אחר כך? איך הם פתאום נמשכו? הרי הם לא היו מתחתנים, אם הם לא נמשכים, נכון?
חיבור
אישי. מה שקורה, אוקסיטוסין מתחיל להיות מופרש, נכון? ראית את ה-30 שניות, לא עשה לך את זה. מאלף סיבות. אף אחד לא יודע בדיוק איך המוח עושה את ההחלטה הזאת. אבל משהו לא עבר לי, גם עם הטייפ הזה שאנחנו אומרים, זה הדבר הכי גרוע שאנחנו עושים לעצמנו. יש לי טייפ. לא, 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 אין טייפ. בוא נמחק את הטייפ, כי לרוב הוא משהו רעיל מהעבר. בוא נמחק את הטייפ הזה, או זה מפורסם שראינו בטלוויזיה, ואיזושהי דמות שנקשרנו אליה. אפשר להיקשר גם לדמויות מפורסמות. אין טייפ, נמחק את הטייפ, בוא נכיר בן אדם, וכשמתחילים להכיר בן אדם, האוקסיטוצין מתחיל לעשות עבודה. וגורם לנו לאופוריה. נכון שילד נולד, ההורים שלו רואים אותו, לא כמו שאחרים מושלם, רואים
כן,
אותו.
אין,
מה זה היופי הזה?
איזה פער יש לפעמים למציאות.
כדי שלא תנטוש אותו.
כן.
בדיוק, ואוקסיטוצין גורם לנו לראות את האחר, הוא כאילו שם משקפיים ורודות, שאתה מכיר מישהו ואוהב אותו, אתה רואה משקפיים ועוד, הוא נראה לך פתאום אחרת לגמרי, וההפך גם, בא רפאלי, ואם אתה מכיר את הבן אדם לעומק, לא חס וחלילה, היא חמודה ומקסימה, אבל כדוגמה, מישהו שנראה מדהים, ואתה מכיר אותו וראה שהוא לא בן אדם טוב, זה מוריד, פתאום רואים אותו פחות יפה.
אני יכול להימשך למישהי, לצאת איתה, לשים משקפיים ורודים, להגיד, היא מדהימה, להיפרד ולהגיד, אני לא מבין מה עשיתי איתה.
זה יקרה, זה גם יכול
להיות. פתאום יורד, האם את מטומטמת? לא, לא אישי, לא אישי לאף אחד.
זה יכול לרס.
כן, לא, קרה לחבר.
לכולם יש מקרה כזה.
קרה לחבר.
אגב, לי ממש עוזר במקומות האלה שאני לא בטוחה לצאת עם מישהו, אם אני מרגישה נכון, אם את חושבת בטן שהיא נכונה, ללכת לדבר עם חברות, כאילו שנייה לפתוח את זה, אפילו כאילו כרגע להתחבק.
עם כל החברות הלסביות שלך מהכדורגל, עצה נהדרת להיות.
אבל גם מזה צריך להיזהר, כי כל אחת מביאה את הזה שלה, והדעות שלה, ועושים סלט בראש. כאילו לנסות רגע להכיר בן אדם, ואני גם אומרת, כל הקטע של הדייטים הזה, זה כאילו 0-1, כן או לא. רגע, שנייה, הכרנו בן אדם. אני למשל, הבן זוג שלי, המדהים והמקסים, 7 שנים ביחד, אני פרק ג' עברתי את כל הצורות של אפשר לחשוב עליהם במערכות יחסים. אבל הכרתי אותו דרך חבר משותף, כאילו, שהכיר לנו, ובעצם לא הלך עם החבר. כאילו, אני בעצם הכרתי את החבר שלו דרך אפליקציה.
גדול.
אבל נשארנו ידידים, כי אין כבר הרבה הזדמנויות לפגוש אנשים שכיף איתם.
נכון.
ואז אם זה 0-1, בחיים לא הייתי מכירה את ארז. נכון. בחיים לא הייתי מכירה אותו, כי לא היינו בכלל, אנחנו לא במעגלים משותפים אפילו. אז אולי הבן אדם הזה לא מתאים כרגע בדייט, אבל משהו זרם, ובדרך כלל חברים של החברים, זה הדרך הכי טובה להכיר, חברים של חברים, כי אם יש עניין עם חבר, זאת אומרת, אם בן אדם מאמין השני, כיף לנו איתו, יש סיכוי מאוד גבוה שמישהו מהחברים שלו, אנחנו ממוצע של 5 החברים הקרובים לנו. אז יש סיכוי שזה דווקא לא הוא, אבל זה דווקא מישהו אחר. ולכן אני אומרת, הזדמנות של דייט היא להרחיב את מעגל החברים, לייצר רשת חדשה. שממנה אולי נכיר ולא נמשיך להיות בתוך המעגלים הרגילים שלנו, אלא פגשנו עכשיו מישהו מתוך פול שבחיים לא היינו פוגשים.
כן.
כי מה שאתר הכירויות מאפשר זה פול מטורף של אנשים.
נכון.
יצא פול בן אדם, בוא נכיר, בוא נדבר, אנחנו חיה חברתית, צריכה, בוא נהפוך את הבית שלנו ככה למקום קהילתי, שעושים ארוחות ערב שישי, הרבה אנשים לבד, המון אנשים לבד.
נכון.
ואנשים יבואו, כאילו ברגע שמישהו מזמין ופותח את ביתו, אנשים באים ומביאים חברים.
זה צמול, אה?
ממש, זה מעולה. כי גם,
פחות לדירות שלנו. אבל אולי אם נעבור לאיזה פרדס חנה בעתיד.
כן,
אחלה מקום.
או ליה שנעשה מלא כסף ונזכור פה את ה...
את אחד הקומות, כן.
פנטאוס.
וואו.
עוד דבר שאני ממליצה זה דייט בהליכה. בגלל התחושת בטן.
ללכת תוך כדי הדייט?
כן.
בדייט ראשון?
כן, דווקא בדייט ראשון.
את יודעת מה יקרה אם אני אציע למישהי בדייט ראשון ללכת? פשוט ללכת, היא תתגנדר, אני אגיד לה, אני חושב שהם, בואי נקנה בירות, נלך קצת.
לא, לפני שהיא מתגנדרת, תגיד לה ברגע האחרון, תגיד לה, בוא נעשה הליכה בים. למה אבל?
אבל זה קצת הפנטזיה. הליכה בים, זה פוסט בסיקרט, כל הזויים עליו. הוא הציע, הוא שילם על הדייט הזה 20 שקלים של בירות גולדסטאר בפיצוצייה.
דייט שני היא ארוחה במסעדה, אבל למה?
למה צריך
דווקא בגלל זה, שזה קודם כל הקטע שאנחנו מכניסים את הסיפור של הכסף על ההתחלה, הוא גרוע ביותר עבורנו, כי הוא שילם וכן לא שילם, ולמה אני צריך לשלם כל הזמן? ושוב, כאילו חזרנו אחורה לעידן השוביניסטי, שאם הוא לא משלם עליי, אז הוא לא גבר.
אז הוא לא מושך.
כאילו, זה בחינת האלפא. כאילו, כמה אתה אלפא, אני אזמין מה שבא לי, וזה כבר מכניס מתח, כי אנחנו לא מכירים אחד את השני, ולמה שגבר עכשיו יוציא את כל הכסף שלו עכשיו?
נכון.
אז זה כבר מכניס מתח. דייט בהליכה מאפשר לנו ללכת. ובהליכה, כשהרגליים זזות קדימה ואחורה, המגדלה, בלוטת הסטרס והמעצבנת הזאת, שכל היום בוחנת ובוחנת ובוחנת, נרגעת בהליכה. כי העיניים זזות בהליכה. ואנחנו גם לא רואים את העיניים של הבן אדם השני, אז אין כל כך הרבה תחושות בטן. כי התחושות בטן נוצרות כשאנחנו מדברים, בן אדם, רגע, ראיתי שהוא חייך פה, ושהוא אמר איזה מילה פה, וראיתי בעיניים שהוא אמר משהו, אבל בעיניים הוא שיקר. כאילו...
את מפסיקה לבחון רגע כל הזמן את ה...
את רגע הולכת לבד עם המחשבות שלך, כי מדברים, נכון? כן. ואז דווקא שים לב שבהליכה, אנשים יותר נפתחים.
נכון.
מדברים יותר, זה סוג של תרפיה. הליכה זה תרפיה.
פודקאסט הליכה עליה.
וואי, זה יצא מעולה. אז כן. דייט ראשון דייט לעשות ראשון? בהליכה.
ככלל. ככלל. לא בגלל שאני קמצן כן. או קמצנית.
אני ככלל, לא חותם על ההצעה הזאת, אמרה, חברים שלי.
הדוקטור אמרה.
אבל לא, זה הופך אותך לחכם.
אם, אתם, אם יש אישה שמקשיבה ומציעה עכשיו למישהו, מגניב. גם, הוא כנראה יחשוב שזה מבחן. אבל אם אתה גבר, בוא נחכה אם זה דייט 3-4.
לא תגיע ל-3-4. זה הבעיה.
אני אשאיר את הדייט במסעדה.
אני בעד שיתחילו, נתחיל תנועה שיגידו במתחת לחגורה, דוקטור ליאת יקיר אמרה, אז אנחנו דייט והליכה, זה הופך להיות...
בסוף ההליכה אולי ניכנס למסעדה, בסדר?
או, זה טוב. לכו למסעדה.
אבל אם לא היה מתאים, אז
נכון. נכון.
מה, תן לה לדבר, כל ההליכה, היא מדברת.
היא מדברת, היא מדברת. רק תגיד,
אני... משהו הרגיש לי לא דומיננטי.
אני מבין, אני מצטער. מה אתה מצטער? לא יודע, אני מצטער, אני אוהב אותך.
באמצע ההליכה, להסתכל בעיניים, לתת ידיים ולהגיד 3 מחמאות בתורות.
בדייט הראשון?
בום, 47%.
אליית, דייט ראשון.
אבל מה, טוב לגעת באנשים.
כבר מתחילה להביא את הבעייתיות של הדייט הזה, נכון? דוקטור, איפה ניתן למצוא אותך? מה את עושה כרגע?
יש לי קורסים על אהבה, קורסים דיגיטליים, ואני מרצה, ויש לי את הספר.
נכון.
באינסטגרם אני פעילה, בפייסבוק אני פעילה, ובאמת בניתי קורס דיגיטלי על דרך לאהבה עוברת במוח. גם מדהים. גם למי שמחפש זוגיות, מי שנמצא בזוגיות, ומי שנמצא בזוגיות ארוכת טווח. יש מלא דברים שאפשר לעשות, ואם אנחנו לא מבינים את המוח, אנחנו נופלים באותם מלכודות. אז ממש. חשוב להבין את זה.
מדהים, בעיניי. אז את כל הקישורים אנחנו נשים פה למטה, שתוכלו לחפש.
אביב שחם, תודה רבה לך.
סלם אותך. תודה את היית מהממת, כאילו זה באמת, זה היה כל כך חשוב ומלמד, ואני נהניתי ברמות.
ליה, בואי נצא ללכת קצת.
שטראוס.
ליה ספירקין.
כן, בואי נצא ללכת קצת. באמצע נעצרים. אומרים 3 מחמאות.
תנו ידיים, תסתכלו בעיניים.
תדעת מה ליה ואני עושים? יש לנו טקס, אנחנו אומרים אחד לשנייה את הדברים שאנחנו לא אוהבים אחד בשנייה.
לא נכון, אנחנו אומרים גם וגם, בקטע בונה.
על כל ביקורת 5 מחמאות, תזכור את זה.
זה נגיד יכול להיות...
זה סוד לזוגיות טובה. 5? 5. כל ביקורת שאמרת, 5.
אנחנו בדרך לשם.
היא מראיינת נהדרת, לינת. צריך למצוא עוד 4.
תודה לכם.
יאללה, ליה, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.